פוליטית, כן? זה בעצם רעיון של הרצל. והקונגרס הציוני הראשון היה בשנת תברש נון זין, 1897. אבל לפני הציונות הרשמית, מה שנקרא, הציונות המדינית של הרצל, הייתה מעין ציונות לפני כן, קראו לזה חובבי ציון, או חיבת ציון. תנועת חיבת ציון, או תנועת חובבי ציון, התעסקה בהקמת מושבות בארץ ישראל, גאולת קרקעות, הקמת יישובים, נעזרו בברון רוטשילד, נעזרו גם במשה מונטפיורי, והיה ועד עליון של חובבי ציון. בוועד העליון ישבו שלושה חברים. האחד היה יהודה לייב או לאו פינסקר. השני היה ילג, יהודה, לא סליחה, יהלל, יהודה ליליאן בלום. כן? לא סליחה, זה היה, כן, ליליאן בלום. לא הרב קליש. והשלישי היה הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין. אם כן, בוועד העליון היה דתי אחד, גדול הדור בעצם, ועוד שני חילונים. והם ניהלו ביחד פעולה של איסוף כסף כדי לתמוך במושבות החדשות הקמות בארץ ישראל. לפני התנועה הזאת הייתה תנועה קודמת, שמה שנקרא דרישת ציון, דורשי ציון. זה היה הרב קלישר, הרב גוטמחר והרב יהודה חי אלקלאי שהתעוררו. וגם לפני כן היה התעוררויות של עלייה לארץ, תלמידי הגאון וילנה, האור החיים וכדומה. תודה רבה. היו בקיצור כל מיני התעוררויות. אבל נגיד לקראת הציונות המעשית של הרצל, הייתה כבר תנועה ממש עם תוצאות בשטח של חובבי ציון. יש לציין שהרצל טען בכתביו שהוא לא הכיר את תנועת חובבי ציון כשהוא הגה את המדינה היהודית. הוא לא שמע על זה. טוב, זה באמת קצת תמוע, קצת קשה לקבל את זה, אבל ככה הוא טען. בכל מקרה, כבר אז היה ויכוח, בימי הנציב מוולוז'ין, היה ויכוח האם זה בסדר שתומכים בהתיישבות שבה לא כולם צדיקים לפי ההלכה. לא כולם שומרי שבת, לא כולם יושבים בבית המדרש. האם זה בסדר לתמוך בדבר כזה? ובישיבת וולוז'ין, ששם היו גדולי האומה, היו שתי גישות. הגישה האוהדת של הנציב מוולוז'ין, והגישה המתנגדת של רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, שהוא אפשר לומר אבי החרדיות האנטי-ציונית. מה אני אמרתי? הרב חיים סולובייצ'יק. עכשיו את שואלת האם... לא. בסדר, כי אם את שואלת האם זה הרב סולובייצ'יק, התשובה היא שכן. האם זה הרב סולובייצ'יק שאנו מכירים, התשובה היא לא. הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק היה נכדו של רבי חיים מבריסק. בסדר? הבן של בנו משה, הרב משה סולובייצ'יק. בכל מקרה, רב חיים סולובייצ'יק מבריסק, רב חיים מה שנקרא בישיבות, הוא התנגד בעוד שהנציב היה בעד. זה הוויכוח. אז הנציב בשנת תו רשמם נדמה לי יצא קובץ של מכתבים של גדולי ישראל שתמכו בחובבי ציון, והקובץ הזה נקרא בשם שיבת ציון. זאת הייתה הסיבה ששאלתי בתחילת השיעור האם הספר הזה נמצא כאן בספרייה. ייתכן שכן, ייתכן שלא, לא משנה, אני אצטט לכם משם בעל פה. יש שם כמה מכתבים של הנציב מוולוז'ין, אחד מהם נקרא אחרית כראשית, שבו הוא מתייחס לטענה שזה לא בסדר שהגאולה באה על ידי חילונים. ואז הוא אומר, אין לנו, אין לנו לצייר שהיה ראוי הדבר הגדול הזה להיות באופנים אחרים. שהרי על זה נענש משה רבנו. שמה היה העונש של משה רבנו? מה היה החטא שלו? שהוא אמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. עולה השאלה, למה משה חשב שלא יאמינו לו? בוודאי, אומר הנציב, לא שהם לא רצו לצאת ממצרים. הרי הם השתוקקו כל הזמן לצאת ממצרים. אפילו עוד לפני שמשה הגיע, הם זעקו ועלתה שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כך שכשמשה בא ואומר, אנחנו הולכים לצאת ממצרים, בוודאי שהוא אומר דבר שמוצא חן בעיני בני ישראל. אבל מדוע לא יאמינו לו? כי משה לא גדל אימם, והיה מדבר בשפות זרות, ומלומד בחוכמות חיצוניות. ולכן היה מקום לחשוב, בעיני בני ישראל, ככה משה חשב שבני ישראל יחשבו, שהם לא יחפצו בגואל חילוני. כי בעיני העם, משה לא היה אורתודוקסי כלל וכלל. ולכן הוא סבר שיותר טוב שהקדוש ברוך הוא ישלח את אהרון במקומו, כי אהרון גדל עם העם והיה נביא ומנהיג האומה מבפנים. מובן? יש אפילו במדרש שכשמשה בא אל זקני ישראל ואמר, הגיע שעת גאולתכם, אז הם יקשו עליו קושיה אורתודוקסית. מה הייתה הקושיה? לא עברו 400 שנה. איך אתה יכול לעבור על גזרה מפורשת של הקדוש ברוך הוא שקבע 400 שנה? בסדר? כתוב במדרש שכשמשה שמע את זה, הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, מה אני עושה עכשיו? הם לא רוצים לשמוע. לך אמור להם, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. זה הביטוי. אז משה הוא סבר שהעם לא ירצה לקבל את זה שהוא מופיע בדמות חילונית בתור גואל. ועל זה משה נענש שהוא חשד שהעם יחשוב כך. והוא לא הבין שברור שהעם יקבל אותו כגואל בכל מקרה. מה? צרעת, שהיא נצטרע בידו. אז בעצם אומר הנציב, אם הקדוש ברוך הוא צועק על משה שלא ייתכן שבני ישראל יחשבו שגאולה חילונית לא יכולה לבוא, אז ברור שעל לנו לחשוב שיכול היה הדבר להיות באופנים אחרים. אני זוכר לפני שנים הגיע תלמיד חכם מארצות הברית אל הרב צבי יהודה קוק ואמר לו שני דברים. הדבר הראשון, אמר לו, הריני מוסר לכבודו דרישת שלום חמה ממורי ורבי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליטה. זה היה הלשון, וזה הלשון. הרב ציודה, אמר, טוב, תודה וכו'. אחר כך הוא הוסיף, אותו תלמיד חכם מארצות הברית, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. ענה הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. עד כאן דברי קודשו. כלומר, אתה הקדוש ברוך הוא הביא לך גאולה על ידי חילונים, ואתה יש לך קושיות. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא מוצא חן בעיניי איך שאתה גואל. אבל ריבונו של עולם לא אכפת לו ממה שאתה חושב. הוא רוצה להביא גאולה על ידי חילונים. זאת היא עובדה. עכשיו, כאן עולה השאלה, מדוע? כן. זה אני מסכים. באותו זמן אפשר היה להבין שהייתה התלבטות, בהחלט. מה? כן. בעיני העם, משה הוא לא מהברנז'ה. הוא בחור שכבר מגיל 4 גדל או בבית פרעה או במדיין. בפועל הוא היה שליח השם, אבל הוא לא טעם את הציור המסורתי. הביטוי חילוני גם הוא ביטוי מודרני, הוא לא טועם את התקופה. אז זה על דרך הקיצור, כדי שיבינו את העיקרון. העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין שהגאולה תתרחש על ידי אלמנטים הבאים מבחוץ, שאינם מקורבים אל הליבה של הזהות היהודית. והשאלה היא, למה? למשל, הוא שלח לנו את הרצל. אותו דבר. כן? הרצל בא מעולם רחוק מאוד מבחינה רעיונית מן היהדות, ועל ידו התגלגלה הזכות של הגאולה. צריך שיהיה איזשהו היגיון בדבר. בסדר, אז נגיד שאנחנו לא מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של התופעה הזאת. רק כאן מובן. לצורך זה הייתי רוצה להתבונן בכמה רעיונות שהרב קוק, שעסק הרבה בשאלות האלה, כמה רעיונות שהרב קוק מעלה. יש לרב קוק מאמר, נקרא מאמר הדור. שמעתם על המאמר הזה? למדו את זה פה? אתם לומדות, נכון? מי מלמד אתכם? הרב אריה מנדל. יפה מאוד. מרזה, הרב אריה מרזה, עוד יותר טוב. כן. יהודי יקר וצדיק שמבין את הדברים האלה. אבל מהי התזה הבסיסית שיש מאחורי זה? התזה הבסיסית של הרב קוק באבחון מצבו של הדור. הרב רואה דור שעובר עבירות. נשאלת השאלה, למה הדור עובר עבירות? יש הבדל בין תשובה שתינתן על למה הדור לבין למה פלוני. אם אני שואל את עצמי, למה אדם פלוני עובר עבירות? אז על זה אני צריך לחפש תשובות הנוגעות לאותו פלוני. והתשובה בהחלט יכולה להיות, כי אותו פלוני יש לו יצר הרע. הרי יש באדם יצר הרע, לא? כיוון שאדם יש לו יצר הרע, אז הוא רוצה לעשות עבירות. יצר הרע הוא הרבה פעמים מחובר אל צדדים שפלים, נמוכים שבאדם, ולכן זה לא לכבוד גדול שהאדם נמשך אחרי יצר הרע. אבל אומר הרב קוק, לגבי הדור שלנו כדור, התשובה הזאת לא טובה. מדוע התשובה לא טובה? בגלל שאם הדור היה חילוני מסיבות של יצר הרע, אז הוא היה צריך גם להיות דור מחוסר אידיאלים, דור שפל. והמציאות היא שלא, שהוא דור עם תביעות מוסריות, רעיוניות, גבוהות מאוד, והוא לא מוצא את התשובות לתביעות האלה בתוך בית המדרש, בתוך התורה. הוא מוצא את זה באידיאולוגיות חיצוניות, אבל ודאי הוא נדחף, פחות ככה אבחון של הרב, לא על ידי יצר הרע במובן השפל הרגיל של המילה, אלא על ידי גדלותו הרוחנית. הרעיונית. עכשיו, זה לא פשוט להגיד דבר כזה, בגלל שאנחנו רואים את הדור של הציונות שהרב מדבר עליה, עליו, אותו דור של החלוצים וכו', שהיו אצלם הרבה מאוד קלקולים שאין צורך לפרט אותם. קלקולים גדולים. אבל הרב מאבחן שהקלקולים האלה רק עלו טרמפ. כלומר, בני הדור הם בעלי תפיסה שתובעת גדלות, ויצר הרע על הטרמפ. אם הוא עולה טרמפ, יצר הרע יודע לעבוד. יודע לעבוד שעות נוספות. ולכן הרבה מאוד קלקולים מצאנו בתוך ההתיישבות החדשה. אבל הבסיס, הגרעין, שמתוכו הדברים האלה התפתחו, הוא גרעין של גדלות נשמתית. אותו דבר גם הרב מאבחן באידיאולוגיות של העת החדשה, כגון הכפירה. או במילים יותר מבוארות, האתאיזם. כן? יש בימינו התעוררות של אתאיזם. יש את השאלה מאיפה זה בא. אפשר, יש אתאיזם שנובע מרצון לפריקת עול. ויש אתאיזם שנובע מדרישה לבטל עבודה זרה, לבטל תפיסות קטנות של האלוהות, וזה מקבל את התרגום שלו, הגלוי, בתור כפירה אתאיסטית. אני מתכוון כאן לשאול שאלה. מה זה אתאיזם? למה? אני חזרתי על המילה הזאת בערך 8 פעמים, ולא הסברתי אותה כלל. מדוע? בגלל שיש לנו עיקרון בשיעורים, בהלכה, זה הלכה בכלל בלימוד תורה, שכשהמורה, הרב, מעביר איזשהו רעיון או איזשהו מושג, והוא לא ברור, מה חובתו ההלכתית של התלמיד? ואם הוא לא שואל, זה עבירה, נכון? בסדר. אז אם כן, דיברנו על האתאיזם. אז השאלה אם כן, מאיפה נובעת הכפירה האתאיסטית? אתאיזם זאת שיטה, יפה, יפה. כן, האתאיזם זאת שיטה שאומרת שאין אלוהים. אין אלוהים, זה אתאיזם. זה בא ביוונית מהמילה תאוס. תאוס זה אלוהים, אתאיזם זה אין אלוהים. מה? שהאתאיזם זה השיטה שאומרת שאין אלוהים? לא אמרתי את זה אפילו פעם אחת. אלא כיוון שאת מכירה את פירוש המילה, לכן חשבת שהסברתי. זה לא נכון. לא הסברתי. אני יודע מה אני אומר. כן. מה? אין דבר כזה אתאיסט. אין דבר כזה אתאיסט. יש אתאיסט. בסדר? כמו שאין דבר כזה פסימי, אלא פסימי. בסדר? בסדר. אתאיסט זה לא קיים. בסדר? אפילו, האתאיסט אומר שאלוהים לא קיים, אבל האתאיסט הוא לא קיים. כן, בסדר. בואו נחזור, אם כן, לנושא שלנו. כמו שאני לא יכול לומר מילים כמו אני יבדוק. אני אבדוק. בסדר? אנחנו לא מדברים בעברית של התשכונה. עכשיו אנחנו חוזרים, אם כן, לאתאיזם. לפי הרב קוק, האתאיזם המודרני, כלומר ההנחה שאין אלוהים, איננה נובעת משפלות או של רצון לפריקת עול, אלא מתוך תביעה לזיקוק המושג האלוהי. כלומר, הדתות קלקלו מאוד את האמונה, הפכו אותה למגוחחת ונגועה באלילות. לכן, הדור, שהוא דור גדול, גם אצל הגויים בעצם, דורש העמקה מיוחדת ברעיונות האלה. כלומר, המסקנה של הרב קוק היא, שהרב קוק, שהדור זקוק ללימודי אמונה. מה? לימודי אמונה. מה זאת אומרת לימודי אמונה? התייחסות רצינית לשאלות רוחניות, בסיסיות. כן. כוח עליון, היא שאלה שאלה טובה. אני יכול לענות או לא? גם לי מותר לדבר פה. כן. המושג של כוח עליון הוא עבודה זרה. כן, אני אסביר למה. כי כוח עליון זה כמו שיש כוח הגרביטציה, יש כוח הדבקות במשימה, ויש כוח, זה המשיכה, כוח המשיכה. כן. וכוח האהבה, וכוח הרצון, וכל מיני דברים כאלה. אפשר גם להגיד על אלוהים שהוא כוח עליון. אז כוח עליון זה בעצם להקטין את אלוהים לממדי כוח. וזה בדיוק נגד זה שמתקוממת הנשמה בדור הזה. נגד המושג של כוח, משהו שמכניע את האדם. במלחמת העולם הראשונה, שאלו את אחד הרבנים, שאני לא אגיד את שמו, שאלו אותו בעד מי להיות, האם להיות בעד הגרמנים, הרוסים, הצרפתים, הבריטים, בעד מי. אז הוא ענה, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד החזק. בצד החזק זה הקדוש ברוך. כן. מה? בגלל שזה דבר נורא, האמירה הזאת. בגלל שזה הופך את אלוהים למי שכדאי להשתעבד לו כי הוא חזק. ברור? המושג הזה, שהוא סותר את האהבה, את הבירור השכלי, הוא אחד המושגים שהאמונה האמיתית של הנשמה מתקוממת נגדם, ולכן מבטלים את הרעיון של כוח עליון. בסדר? שהוא מושג מוקטן. גם רואים בתלמוד שהקדוש ברוך הוא לא נקרא כוח עליון, אלא מקור כל כוח. הכוח, הכוחיות או הכוחניות באה מאיתו, זה לא הוא. כן, מה אתה אומר? לא. 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 זה צורת האמונה הקטנה של שהורגלה על ידי עצלות מחשבתית מכוח הדורות של הדת. ונגד זה קמה ההתקוממות בימינו. מובן? ונסביר, יש בספר הושע משפט מאוד מעניין. שם מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל מדומה למערכת זוגית, איש ואישה, שיש להם מערכת יחסים מסובכת. בסדר? אז הוא שמה זורק אותה אל המדבר, ואחר כך הוא הולך אל המדבר ומדבר אל ליבה ומחזיר אותה וכו' וכו'. וכתוב שמה, ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה. מה זה שמות הבעלים? בעלים זה עבודה זרה. אז יחס של האדם אל האלוהות כאל בעל, זה התחלה של עבודה זרה, לפי הנביא. בסדר? הרב קוק מסביר את זה יפה בספר אורות, באורות התחייה, בעמוד ממתת. אומר הרב, שזה בעצם המגמה שמסתתרת בתוך הציונות. אני קורא בפנוכו, בעמוד ממתת. התביעה הסימפטית האלוהית, אל תנסו להבין מה זה תביעה סימפטית אלוהית, לא, זה כי אפשר להסביר בזמן הקצר שלפנינו, איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה, עד רבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. כלומר, היחס הנכון אל אלוהים מקבל בהתחלה צורה של שלילה. וגרשה את ההרגשות האלוהיות, הזריות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, כוח עליון, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי. כן? כלומר צריך שאיזשהו שינוי בתפיסה של אלוהים. ולפי תגבורת השלילה ביד המוכשרים לה, כלומר ככל שהחילונים מפתחים יותר את הכישרון לשלול, כן הולכת ובאה גבורת החיוב. מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. למי הוא מתכוון? לרב קוק. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, היא ארץ הירושה וכו'. כלומר, הרב מאבחין או מאבחן שהתנועה הציונית בסתרי סתריה, היא בעצם תנועה של שיבה אל האלוהות בתהרתה. היה גוי אחד, בזמנו של הרב קוק שאמר את זה גם כן, בשפה אחרת. הגוי שמו היה ניטשה. והוא אמר שהעולם הולך ומתמוטט. הוא אפילו אמר שאלוהים מת. אבל הוא אמר, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ולעמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. זה משהו מדהים, איך הוא הגיע לתפיסה הזאת. הייתה לו תפיסה אינטואיטיבית מעמיקה. גם הרב, כמו ניטשה, להבדיל בין קודש לחול, הוא מבחין את הדבר הזה, שבתוך התנועה הציונית יש גם איזושהי מהפכה רוחנית שמתרחשת. יש לך שאלה? בוודאי, זו שאלה. טוב, עד כאן להיום, שלום. כן, כפי שאמרתי לאלה שהגיעו בזמן לשיעור, נחתה עלינו גזרה איומה. הרבנית זהבה ביקשה שאני אסיים את השיעור בשבע, כדי שאוכל לדבר עם ההורים שהגיעו כאן ללימוד. זהו.